רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיו נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. כן, מאחורי המיקרופון איתכם אני עורכת הדין הולי שוורץ, כמו תמיד, כמדי יום רביעי בשעה הזאת, אחרי מהשעה 12 ועד השעה 1, אנחנו פותחים תוכנית שמוקדשת ללובשי המדים, למי שעתיד ללבוש מדים, לאנשי מילואים גם, ומשתדלים ככה מדי שבוע להתמקד בהיבט אחר שנוגע, איך לא, ללחימה, להשלכות של הלחימה, לגיוסים בעקבות הלחימה, וככה נדמה שאנחנו היום בתשעה חודשים ו... אנחנו לא באמת רואים איך אנחנו מפסיקים לדבר על על הלחימה, ורק שהתוצאות שלה יהיו התוצאות שכולנו מקווים. וגם היום כמובן נמצאת איתי באולפן אורחת, קצינה בכירה, שבשביעי לאוקטובר בכלל הייתה במוד אחר, בסטייט אוף מיינד אחר, הייתה בקורס, לכאורה איזושהי תקופה שאמורה להיות ככה יותר רגועה, וללא הלחץ של שירות צבאי. אבל כמו שהעולם התהפך על כולנו בשביעי לאוקטובר, אז כך זה גם היה לגביה, ומיד נשמע אותה ונבין איך הדברים האלה תפסו אותה. אבל קודם, כתמיד, אנחנו נתחיל עם ההולי טיפ, ואז נקבל את הטיפ המשפטי השבועי שלנו, ומשם נתחיל. אז ההולי טיפ, הנה הוא, מוכן בשבילכם. רגע, רגע, הנה הוא ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ המשפטי השבועי שלנו להיום נוגע לשאלה שחיילים רבים וגם הורים רבים ככה מתקשרים אליי. החייל נשפט על ידי המפקד בדין משמעתי, ואני חושב או הורי חושב שיש איזושהי בעיה עם ההליך, עם המשפט. והם מאוד מתלבטים מה נכון לעשות, להגיש קבילה או לבקש אולי להמתיק את העונש, או אולי לערער על העונש, מה נכון לעשות, אולי נכון לעשות בכלל את כל הדברים האלה. אז השלב הראשון זה להבין רגע מה הפגם שלדעתכם נפל בהליך הזה. ייתכן שהפגם בכלל לא מצדיק לא קבילה ולא המתקה ולא ערעור. יכול להיות שהפגם הזה בכלל מצדיק ביטול של ההליך, ביטול של ההליך כולו, ולא רק ערעור או בקשת המתקה. ייתכן שהפגם באמת מצדיק יותר בקשת המתקה, וסיכויי הערעור יותר נמוכים מכל מיני שיקולים. בכל מקרה, עורך דין שהוא מנוסה ומכיר את התחום ידע קודם כל לבקש מכם את טופס התלונה, לעיין בו, ואז לכוון אתכם לדרך הפעולה האפקטיבית ביותר, איפה יש סיכויים טובים יותר להצליח, ולמה? כדי שלא תבזבזו לא זמן ולא אנרגיות על דרכי פעולה שאולי לא יובילו אתכם לשום מקום, אולי אפילו יעשו נזק. אז תזכרו, לפני שאתם מחליטים איך לפעול, נכון להבין רגע אחד מה הדרך הנכונה ביותר ולהתמקד בה. וכמובן שיהיה בהצלחה. אז אנחנו, כמו שאמרנו, ככה מתרגשים מאוד להציג את האורחת שלנו, סגן אלוף דניאל פייגנבוים, שהיא סגנית קצינת משאבי אנוש בפיקוד מרכז היום.
צהריים טובים.
צהריים טובים דניאל, ותודה שבאת אלינו. אני מניחה שימים עמוסים יש לך בתקופה הזאת, נכון?
כן, אין ספק.
אבל לפני שנגיע לתקופה הזאת הנוכחית, אני רוצה שככה ניקח אותך לפני השביעי לאוקטובר. בואי תספרי לנו איפה תופסות אותך האזעקות, איפה תופסת אותך הידיעה שמשהו קורה.
אז בעצם גם כמו שהצגת לפני כן, אני בשביעי לאוקטובר בכלל בקורס, קורס הכנה לדרגת סגן אלוף, שזו okay. הדרגה שאני היום. תקופה באמת של אפילו אפשר לומר הנאה, אנחנו לא
מותר מדי פעם ליהנות.
מדי פעם גם זה
לפני השביעי לאוקטובר זה אפילו היה התבקש.
חד משמעית. אז אני נמצאת בקורס פיקוד ומטה, קורס פום בשפה העממית נקרא לזה. בין תפקידים, למעשה חודש וחצי כמעט לפני כן סיימתי את התפקיד שלי כקצינת כוח אדם באחת מהאוגדות הרב זירתיות של צה"ל. אוגדה 98, שהיא הרבה בכותרות לאחרונה, ובצדק, ולטובה. ולפני התפקיד בפיקוד מרכז, ובשביעי לאוקטובר אני בבית, בתל אביב. אני אשדודית okay. במקור, אז ככה שהזקות זה נושא אצלנו שהוא יחסית רגיש, ומתעוררת בשש וחצי בבוקר מטלפון די בהול של אמא שלי,
okay.
ששואלת אותי, איפה את? שבת בבוקר, okay. דם קצת ציני. שבת בבוקר, אני בתל אביב, איפה אני יכולה להיות? אני בבית. ואז היא אמרת לי שיש אזעקות.
אוקיי.
מה חדש? אני חושבת שכולנו פחות או יותר היינו באותה דעה, באותה תקופה.
בטח באשדוד, את אומרת.
אזעקות, מה? כן, לא פעם ראשונה.
זאת אומרת, את לא מתרגשת.
לא מתרגשת, גדלים בצל האזעקות, יודעים בדיוק מה הנוהג ומה צריך לעשות, ואני גם לא מתרגשת כבר שהמשפחה מספרת שיש אזעקות.
אוקיי.
בדיעבד אולי, אני מבינה שאנחנו קצת היינו, אולי זה
קצת התרגלנו מדי.
מה שמייצג את הקונספציה של אותם ימים. ואז באמת כמה דקות לאחר מכן, אני לא מצליחה לחזור לישון, כמה דקות לאחר מכן, אזעקה ראשונה בעיר, בתל אביב, ואני חוזרת.
ואז את מבינה שזה שונה או שלא?
אזעקות בתל אביב זה לא דבר שהוא נפוץ, אבל זה דבר שקורה. אז אמרתי, טוב, מישהו כנראה התעצבן קצת בדרום.
אוקיי.
לא מטריד אותי, אבל אז אני מתחילה לקבל הודעות. הודעות מהמשפחה. Okay. חריג, משהו קורה, מה יש.
שהם שואלים או שהם אומרים?
מתכתבים בקבוצה המשפחתית.
אוקיי.
Okay. מה זה הכמות הזקות הזאת? זה משהו מוזר. ואז אני מדליקה טלוויזיה, אני אומרת בוא נראה אולי יש משהו באמת חריג. ובשלב הזה כבר הזקה שנייה. ובהזקה השנייה הבנתי שמשהו לא בסדר קורה. כי זה כבר חריג לדרג אמריקה, לערי המרכז נקרא לזה.
כן.
Okay. בצנטרום הזה. ואז אני רואה את התמונות הראשונות של הדאונים. והבנתי שזה לא משנה מה היה עד עכשיו, שום דבר טוב לא יקרה מכאן. להגיד שדימנתי מלחמה, לא. להגיד שחשבתי שרואה השביעי לאוקטובר זה מה שיהיה בטוח שלו.
לא, זה נראה לי אף אחד לא...
חד משמעית לא.
לא חלם.
אבל בשלב הזה אני אומרת לעצמי שאני חושבת שאני צריכה לעלות על מדים. עכשיו אני בקורס וגדול, אין לי לאן לחזור יותר מדי.
כן, אמרת שסיים תפקיד.
אבל אני מתקשרת ליחידה הקודמת שלי, לוגדה 98, כי הם הראשונים בדרך כלל להיות מופעלים, כיחידות, כאוגדה שיש תחתיה חטיבות סדירות מאוד משמעותיות, ואני מתקשרת למפקד שלי, ואני כותבת, יותר נכון, כותבת להודעה כאשר מאוד מוקדמת, אני אומרת לה, צריכה עזרה, ממש בתמימות.
אוקיי.
כרגע לא. עוברות כמה דקות, היא אמרה לי, תגיעי לבסיס, ולמעשה אני בשעה 8 בבוקר, אפילו קצת לפני, כבר... בשערי יחידה של, בשערי אוגדה 98.
זאת אומרת, את מבינה שלמרות שאת בקורס, והשעה מאוד מוקדמת, ולמרות שאין לך תפקיד, נכון. כמו שאמרת, כי את בין תפקידים, את מבינה שאין פה, שזה משהו שונה.
משהו שונה. משהו קורה, וכלובשת מדהים, ומי שבחרה, נקרא לזה, להמשיך ולשרת את הצבא ואת המדינה, לא יכול להיות שאם יקרה משהו, גם הוא קטן. בשלבים האלה אנחנו ממש בטוחים, אני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אני בטוחה שעוד אין פה איזה אירוע בקנה מידה הזה, אבל אני אתן את מה שאני יכולה. Okay. כלומר, אם אני יכולה גם לעזור להוציא מסמך, אז זה מה שאני אעשה.
אוקיי, okay, זאת אומרת, אני אגיע.
אגיע.
עכשיו, כשאת מגיעה, את מגיעה עם...
כלום. אני מגיעה עם מדים.
את מגיעה עם מדים, בלי תיק.
כלום.
אני מניחה שגם אין לך שום דבר בבסיס.
שום דבר.
כי את...
אין לי חד, אין לי כלום.
את כבר לא שם.
נכון, נכון, נכון. אני מגיעה בגדול איך שאני, כמו שאת רואה אותי.
ככה.
בדיוק ככה.
נטורל.
נטורל לחלוטין. פה קצת השקעתי טיפה יותר כדי לראות נחמד שם גם. זה לא היה
בכל זאת שמונה בבוקר.
שמונה בבוקר. אבל בשלב הזה שאני מגיעה, אנחנו כבר מתחילים לקבל את הסרטונים של מה שקרה בדרום. אנחנו מתחילים שנייה להבין שהאירוע הוא בסדר גודל, שאולי לא הכרנו.
אוקיי.
ואני מגיעה ישירות להערכת מצב של מפקד האוגדה.
אוקיי.
ואני חושבת שהיום בדיעבד, אני יכולה לומר בשלב הזה, הדרג היותר בכיר, לא יודעת אם הוא הבין את מה שקרה, אבל הוא מבין שאירוע גדול מתרחש. לא משהו שנערכנו לו, לא משהו שחשבנו שהוא יקרה. והערכת המצב המוקדמת מעידה על זה, ומתקבלת ההנחיה להוריד כוחות דרומה. כל כוח שהוא יכול להילחם, להוריד דרומה.
אוקיי.
אני יכולה לשתף אותך שאותי בשלב הזה זה קצת מפתיע, כי אנחנו רגילים לאיזשהו רעיון מאוד מסוים, ששולחים צוות מאורגן, שמאומן ביחד, להילחם ביחד, גזרה מסוימת, כלומר היא משימה. זה האלף בית של לחימה בצבא. מה המשימה ואיך ממשים אותה, ופה אין משימה. לכו להילחם. המשימה היא להילחם במה, במי, איפה, וכאן מתחיל בעצם האירוע המורכב של התחום שאני נמצאת בו, שזה משאבי האנוש בצבא.
שמה זה אומר, האירוע המורכב? את יוצאת מערכת המצב ואומרים לך, שלחי כוחות זה.
אמת.
מה זה אומר בעצם?
משאבי האנוש, אחד מתחומי האחריות שלהם, זה בלחימה, נגיד את זה ככה, בלחימה זה לשלוט בכל מיקומו של אדם באשר הוא. וכשאומרים לך לשלח אנשים, ואתה לא עושה את זה באופן מוסדר, וכלומר, אני לא נמצאת לצורך העניין בשער הגדודי, בשן ג' בשער היחידה, וכותב את כל אחד, אז אני לא יודעת לאן הם הולכים. עכשיו, אותי הקפיצו כדמות בחירה יחסית באוגדה, כי אני דיברתי עם מפקדת המשן העוצבתית, ואמרתי לה, אני בא. זה אמר לי, תבואי. אבל זה לא שהיו אנשים. כלומר, כולנו התעוררנו בערב חג בבית, בשבת, במציאות של חג, כלומר, בתודעה של חג, וכל אחד זה תפס אותו במקום אחר, בין אם זה טלפון מאמא, בין אם זה חדשות, בין אם זה טלפון מהמפקד, כל אחד ומה שלא, אבל לא היו אנשים.
שזה אומר שאת מגיעה עכשיו ליחידה, ואומרים לך, תשלחי.
נתחיל לשלח.
תתחילי לשלח. עכשיו, את מי את משלחת? בואי נתחיל מזה. יש אנשים ביחידה?
קודם כל, אנחנו מתחילים לצבור אנשים ביחידה, מתחילים להגיע אנשים ליחידה, בעיקרם סדירים, שגם כמוני תוררו, בסוף אני אחת מיני, ראו את האירוע והבינו שעכשיו צריך להגיע לבסיס.
הסדירים שמגיעים, אני מניחה שיש להם נשק, יש להם מדים, יש להם נעליים, יש להם הכל.
כן, במידה כזו או אחרת. כלומר, אין להם ציוד לחימה. אתה לא יוצא הביתה עם ציוד לחימה, אתה יוצא עם נשק.
אוקיי.
מפה ועד ציוד לחימה מלא, כמו שאנחנו היום רואים בטלוויזיה, את המשקפות ואת המשקפיים, זה לא.
אוקיי.
אבל זה כן יותר נגיש.
אז המשימה שלך הראשונה זה לתת להם דברים...
זה להתחיל להבין מי נמצא ומי מתחיל לצאת באופן מיידי. ובשלב קצת יותר אוחר, שכשאני אומרת יותר אוחר זה כעבור שעה, פחות משעה.
אוקיי.
שצריך להבין, בזמנים של לחימה זה זמן מאוד מאוד קצר. כשאנחנו נערכים ללחימה ומתרגלים לחימה, אנחנו מדברים על קבועי זמן, קודם כל שאנחנו מקבלים התראה, או שאנחנו פחות או יותר מבינים לקראת מה אנחנו הולכים, או מבינים פחות או יותר מה האיום, ופה אנחנו לא יודעים. אז, אבל כשאנחנו כן מתרגלים את זה, אז אנחנו מדברים על קבועי זמן של בערך שעתיים, אנחנו אומרים, אוקיי, נערכים.
זאת אומרת, תוך שעתיים אתה אמורה להיות
פחות
ארוחה,
או יותר.
נגיד, לנפק מדים, נשק,
נכון.
ציוד לחימה אחר.
כי האנשים שתומכים את המאמץ המלחמתי, אנחנו צריכים לתת להם את האמצעים, להם זה הלוחמים את האמצעים, mm-hmm. כדי שהם יוכלו לעמוד במשימה שלהם ולהילחם ולהגן או לתקוף מה שהם נדרשים לעשות. אז אנחנו אמורים להגיע לפניהם כדי לאפשר להם את הפעולה.
Mm-hmm.
ולמעשה כולם מגיעים ביחד.
מי זה כולם?
כולם זה אנשי הלוגיסטיקה.
אוקיי.
שאמורים לנפק את האמצעים הלוגיסטיים, בין אם זה מדים, בין אם זה רכבים. זה אנשי הטכנולוגיה וההחזקה, שצריכים לנפק חלק מהאמצעים הטכנולוגיים שאפשר להשתמש בהם בשטח. זה אנשי המשן, כמוני, שאמורים בכלל לשלח, אבל הם עוד לא הגיעו כדי להיות בהם כל זה, והלוחמים.
זאת אומרת,
ביחד.
כולם מגיעים ביחד.
יחד.
זאת אומרת...
כולם קמים לאותה מציאות, כולם רואים את אותו המראה, וכולם מבינים שהם צריכים להגיע כאן ועכשיו.
זאת אומרת שכשאנשים מגיעים, אין מי שיקבל את פניהם, כי הנשקייה לא פתוחה, כי
נכון.
זה חג, ואין מי שייתן להם מדים, ואין מי שייתן להם, לא יודעת, נעליים, או איזשהו ציוד נכון. לחימה אחר. ואז, מה קורה? מגיעים עשרות... אנשים, מאות אנשים, אלפי אנשים, ו...
זה מתחיל איזשהו... אני יכול להתייחס לשני דברים מאוד מאוד יפים שקרו באותו יום, על אף האסון. בסדר?
Okay.
זה לא פחות מאסון. אחד, אנשי הקבע והחיילים הסדירים, שראו את מה שקורה, ולא חיכו להנחיות, והגיעו. הגיעו בטווחי זמנים מאוד מאוד קצרים, והרסו את מערכת תחנות שאמורה לקחת בדרך כלל ימים ושבועות, בדקות בודדות. כלומר, פתחו מחסנים עוד לפני ש... אמרו בוקר טוב, והבינו ישר לקראת מה אנחנו הולכים. והדבר השני זה אנשי המילואים.
Okay.
אני מזכירה לכולנו שבעצם היה לנו דאגות אחרות בשישי לאוקטובר.
נכון.
והיה נכון. הרבה מאוד שיח סביב אנשי המילואים. כן התייצבו, לא התייצבו. אני אפילו שמה את המילה פרייר בצד, כי זה...
כן,
עברנו
בסדר.
גם את זה. ואני בשעה 10:30 יוצאת מערכת מצב, כבר הצוות שלי הגיע. אחרי שקראתי להם מהבית בשעה 8, ביקשתי שיגיעו בשעה 8:30, אפרופו האמירה הקודמת שלי.
כן.
ובשעה 11:30, 10:30, אני יוצאת החוצה, ועל כל הבסיס צובעים מאות, אם לא אלפי אנשי מילואים.
אוקיי.
וזה היה...
שאף אחד לא קרא להם מן הסתם.
עוד לא הצפקנו. כלומר, התחלנו לקרוא להם קצת לפני, לחלקם. אנחנו דיברנו על היקפים של כמה מאות בגיוס הראשוני. כשיצאתי ב-10:30, כבר התחלנו לדבר על להביא אותם בהיקפים יותר גדולים, כבר לגייס מסגרות שהן גדודים, כלומר, ממש מסגרת לחימה שיכולה להתייצב, אבל הם כבר היו.
אוקיי.
זה היה, אני זוכרת שיצאתי החוצה,
ואת פשוט רואה המוני אנשים?
המוני אנשים, המונים. וכל מה שעובר לי בראש כשת משאבי אנוש, זה, אני ממש מקווה שהסגלי משאבי אנוש שלהם הגיעו, כדי שלפחות נבין מכאן. כי הדאגה שלנו הייתה, ואת הדאגה המשמעותית שהמתקפה הארטילרית תתרחב, זה יגיע לבסיסים, וחלילה, ופה זה גם תופס את המקום שלי היום, אם קורה, מתחילה הסלמה נוספת באזור יהודה ושומרון, באיוש ובצפון, אז שחלילה לא יהיה איש מילואים בדרך, ואנחנו לא נדע שקרה לו משהו.
כי את אומרת, מגיעים אלפי אנשים, ואין לי דרך להגיע לכל אדם כזה, להבין מי הוא.
נכון, לא קראתי להם, אני לא יודעת שהוא אמור להגיע, אני לא יודעת אם הוא מגיע.
וואו.
איך אני מצליחה להגיע אליו?
כן, את אומרת, לא קראתי לו, אז אני גם לא יודעת...
אני לא יודעת למה, אם הוא בכלל בדרך. וזו הייתה השעה היפה מאוד של עם ישראל, שפשוט הבין את גודל האירוע, לא חיכה שהצבא יקרא לו, כי גם הצבא היה קצת מופתע באותם שלבים.
ברור.
כלומר, התחלנו את זה לאט לאט ומהר, מה שנקרא לאט לאט מהר מהר, אבל הם כבר היו שם.
ואז כשמגיעים אלפי האנשים האלה, אז איך...
איך מתחילים לקבל אותם? זאת אומרת, זה, אני מניחה שזה עומס אדיר וגם פוטנציאל מאוד גדול לבלגן.
נכון. אז קודם כל היה בלגן. בסדר? צריך לומר באושרה, היה בלגן. אבל כשהגלים, כאילו יש את הקלישה, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אין אחד, לפחות בסביבה שאני הייתי בה, שזה תחילת 98 ולאחר מכן פיקוד מרכז, ואני גם שמעתי את זה מהרבה יחידות נוספות, אין אחד שלא ידע מה צריך לעשות, ופשוט התאים את עצמו לסיטואציה.
אוקיי.
פיצלו אנשים.
מה זאת אומרת?
לצורך העניין, ידעו לגייס את האנשים גם בלי שצוותי הגיוס הגיעו.
אוקיי.
ידעו לרשום, כלומר, המציאו שיטות תוך כדי תנועה, ממש בדו שיטות תוך כדי תנועה, כדי לוודא שעומדים במשימה, ולצורך העניין, קצין משן של חטיבה מסוימת שהתגייסה, יודע מי האנשים שהגיעו. גם אם זה לעמוד בשינגים ולרשום שם שם, ולאחר מכן לעשות הצלבות. בין אם זה עכשיו להתקשר לאיש הלוגיסטיקה ולומר לו, תדע שא', ב' וג' הגיעו. תנפק להם, אני מאשר לך, גם אם לא נתתי לו את הפתק שצריך להיות, גם אם אתה לא רואה אותו במערכת בשלב הזה, תן לו. הוא פה וצריך, הוא יכול ללכת להילחם, ומצאו שיטות ככה שבזמן, דווח זמנים מאוד מאוד קצר, ידעו לתת מענה ולשלח את הסדק לשטח, את הכוחות הלוחמים, סליחה, לשטח ולהילחם. ואז בעצם גם התחלנו לקבל את הדיווחים על הצערנו הרב נפגעים.
לפני שנגיע לקטע הזה שהוא ככה בלתי נמנע אבל קשה, נשמע את עידן עמדי, איך לא, כאב של לוחמים, ואז נדבר קצת על מה קורה אחרי שמתחילים לשלח כוחות.
ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הריק הריק ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים ערב ראשון שאת שם אני שוכב וחושב לא נרדם השקט לאט מתנגן מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם שיר בלי שם ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. אוהה, אוהה.
כן, אז שמענו את עידן עמדי, כאב של לוחמים, ונדמה שאין צורך להכביר מילים על למה בחרנו בשיר הזה. ובדיוק לפני ששמענו את השיר, אז דיברנו על על זה שלאט לאט מתחילות להגיע הודעות מהשטח על מה קורה. ואני רוצה לשאול אותך, אני מניחה שבשעות הראשונות, אולי ב-24 שעות הראשונות, יש לך עומס מאוד מאוד גדול של משימות, כמו שתיארת, ולחץ מאוד גדול, והרבה בלגן גם. יש זמן בכלל להרים את הראש, לראות איזה הודעות מתקבלות, יש זמן לחשוב, או שפועלים על אוטומט?
יש משהו שאתה מסגל לעצמך כקצין, או נגד משאבי אנוש בצורה מאוד מהירה, זה העניין, או הצורך לנתק את עצמך מאירועים שקשורים באירועי נפגעים. לא לנתק את עצמך מלהתעלם בהם, כי זה בסוף חלק מהעיסוק, אבל לנתק את עצמך ברמה הרגשית, כי אתה מכיר אותם. זה שמות שהם חברים, זה שמות שהם פקודים, זה שמות שהם אמיתים, ואתה צריך למלא את התפקיד שלך, יש לה את הפונקציה המשמעותית בשלב הזה, וכשהתחילו להגיע לצערנו השמות, ולאחר מכן גם ההיקפים, אז בבסיס שלך אתה אזרח, ואתה חי במדינה ואתה אדם, וזה אלם גדול, וזה עצב גדול מאוד, אבל מצד שני אתה מבין שעכשיו זה המאני טיים, זה המשימה שלך, זה התכלית שלך, זה מה שהתאמנת לקראתו, זה מה שאתה צריך למלא, ואני לפחות עושה את הקאט, ולקח לי הרבה מאוד זמן, אם אני לוקחת אותך פסט פורוד, לקח הרבה חודשים קדימה, אולי אפילו עד היום, ברמת הניתוק המנטלי ממה שהיה. כלומר, אני מבינה את גודל האובדן, אני מבינה את הכאב, גם אז, אחת החוויות הראשונות של שם שהגיע, ישבתי כבר אצל, היינו אצל המפקדת שלי במשרד להערכת מצב, ומגיע שם. עכשיו אנחנו יושבות, קצינת המשן של אוגדה 98, קצינת המשן של פיקוד מרכז, ואני, ומגיע שם. ואני אמרת להם, זה לא יכול להיות. זה מסתכלות עליי, אני אמרת להם, זה לא יכול להיות. ושתדעת, זה כאילו הזיה, כי זה ברור שזה יכול להיות. אז אני אמרת להם, אבל זה אח של מישהו שכולנו מכירות. שהוא גם קצין לוחם, ואני יודעת, כבר התחלנו לרכז את השמות שיורדים לשטח, אני גם יודעת שהוא איתו. אז איך הוא יכול לא להיות איתנו בשלב הזה, כשאח שלו נמצא בלחימה? וזו דוגמה אחת מיני רבות. ובשלב הזה אני חושבת שאדם, כל אדם יכול רגע לתפוס את עצמו ולקחת צעד אחורה ולהתפרק, לחוות אובדן, להגיד איך, כלומר, ממש לשקוע בתוך זה. אבל ראיתי ש... כמוני עשו כל מי שמסביבי, ופה צריך לומר, חושבת שפו ענק גם לדור הצעיר, כי כולנו דיברנו על טיק טוקים, ועל הנוער הזה שלא יודע, זה נכון, חלקם מוחזים נשק, ואנחנו רואים אותם היום נלחמים, וחלקם הלכו וניפקו נשקים, וחלקם עמדו בשערים, ובדקו כל אחד שהולך, והם באמת הצליחו לתפקד, ולהעביר שמות, ולקחת את הנתונים, ולעשות את כל התהליכים שנדרשים, שאני לא אעלה כאן את מי ששומע, באמת בהתעלות רוח על רגש, וזה ליווה אותנו הרבה מאוד זמן בתחילת המלחמה, הצורך הזה להיות בנתק.
מתי את כן מאפשרת לעצמך רגע אחד להיות עם עצמך, לחשוב, לעכל, לחשוב על המשפחה שגרה באשדוד? איך זה עובד? תני לנו קצת...
יש משהו מאוד מבאס בלהיות משפחה של איש צבא, אני חושבת, כי במצבים כאלה, אז קודם כל הצבא. אז מן הסתם דיברתי איתם, אני חושבת שרק יום למחרת, או תוך כדי בסמסים של הכל בסדר, תשמרו על עצמכם. אני חושבת שגם וידאתי שאח שלי מגיע להיות עם אמא שלי, זה ברמה האישית, כי היה לי מאוד חשוב שאמא שלי לא תהיה עם עצמה. תראי מתי אתה הולך לאמא, כאילו כן עבודה, לא עבודה. אבל המשפחה, כאילו, המשפחה קצת נשארת מאחור, והמחשבות הן, כמובן, עם אנשי צבא, שהמשפחה שלהם היא בצבא. וראינו את זה, וראינו אנשים...
זאת אומרת, את קצת שמה את המשפחה שלך בצד.
המחשבות איתם, הדאגה קיימת, אבל הם לא תחום העיסוק, נקרא לזה כרגע, הם לא בתחום העיסוק, ואתה רק עם האנשים שלך שנמצאים שם. זה האנשים שלך שיורדים עכשיו לדרום, המחשבות עם האנשים שעכשיו הולכים ותוסעים כוננות בגזרת איוש, היה לחץ מאוד מאוד גדול בתוך הפיקוד, שחלילה לא יקרה דבר כזה.
לוודא שכל הגזרות האחרות
שהכל נמצא הרמטי, ולא לאפשר לדבר כזה, כלומר, הופתענו פעם אחת, אבל פעם אחת הרבה יותר מדי, והיה הלחץ הזה לוודא שאנשים מגיעים בזמן, שאנחנו יודעים מי נפגש, שאנחנו מוודאים שמי שצריך להחליף, להחליף. זה היה האירוע המרכזי. פגשתי אותם רק שבועיים לאחר מכן.
את מי?
במשפחה.
וואו. זאת אומרת, שבועיים ראשונים את לא יוצאת מהבסיס?
לא יוצאת. זה, ואני במקרה הקל. אני פשוט הלכתי לקחת משהו, הלכתי לאמא שלי לקחת מזרן.
אוקיי.
כי יש לה מזרן מתקפל כזה של טיולים, אז צריך לישון על משהו.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול, כי התחלנו בזה שאת הגעת עם עצמך.
נכון.
בלי שום דבר.
אמת.
אז באיזה שלב את אומרת, רגע, אני בעצם צריכה אולי איפשהו, אני לא יודעת אם לישון, אבל לשים את הראש, אולי להתקלח, אולי...
אז כמו שאמרתי מקודם, אני בכלל את היום התחילה באוגדה 98, התפקיד הקודם, ובשעה 4 אני מקבלת הנחיה, פקודה, לעבור לתפקיד החדש.
אוקיי.
ואז הייתה לי שיחה, הייתה לי נסיעה כאילו מאוד סימבולית בין הבסיס לבסיס, ואז אני מגיעה למקום החדש הזה, וזה באמת להכיר מאפס, מעכשיו לעכשיו מקום חדש, ולהכיר תפקיד חדש, ולהכיר אנשים חדשים.
וואו.
אני חושבת שהפעם הראשונה...
חפיפה מצוינת.
כן. היה משמעותי. עשיתי חפיפה על דברים משמעותיים אחרים, אבל אף אחד לא חשב שלשם נגיע מן הסתם, ובטח לא בהתחלה. ואני חושבת שהפעם הראשונה שהתעסקתי בזה, שאני צריכה שנייה להחליף גרביים, זה היה אחרי לפחות 48 שעות. הלילה הראשון העברנו על... הוא אפילו לא לדעתי, לא היה לנו... מי ישן בלילה הראשון זה קודם כל. ולאחר מכן התחלנו רגע לקחת מזרנים, זה גם בסיס פיקודי, זה לא בסיס באופן כאילו שבדי-אן-איי שלו הוא בסיס... סגור. אז רגע, איפה הפינה שאנחנו יכולים להניח מזרון? וכולם היה ברור, מהרגע הראשון שאנחנו פה כדי להישאר, ואין עכשיו עניין של חוזר הביתה, לא חוזר הביתה, אימהות, אבות, שהם לא לוחמים, כלומר, זה לא ה-state of mind, זה גם לא מה שנדרש מהם, היו שם כמו הריות ולוויות, ופשוט נתנו את הנשמה בכל מקום שהם היו, ונשארנו כולנו, ואז בדירוג, כמובן, התחלנו לצאת כדי להביא ציוד, לא חלילה כדי להתרענן. זה, אני חייבת לומר שבאותו שלב זה לא היה עניין של מילה גסה, זה פשוט לא בא בחשבון. גם הידיעה הזאת שחברים שלך, עמיתים שלך, נלחמים בכל הגזרות. ואתה פה, אז אתה לא מסוגל לצאת הביתה, אתה רוצה להיות שם חלק, אתה רוצה לדעת שאתה עושה את המקסימום בעת הנוכחית, כדי לוודא שהמשימה שלך מתבצעת כנדרש, שלי בכוח אדם.
וכל אחד בגזרתו, מה שנקרא. תגידי, מהאנשים שאת אומרת ככה, אני מחזירה אותך לאותו בוקר, אני מניחה שהם ככה, היה גל ראשון, ואחר כך היו עוד גלים של אנשים שמגיעים. תני לנו קצת טעימה, מי האנשים האלה שמגיעים, מאיפה הם מגיעים, ספרי לנו ככה על התחושות של האנשים.
אז גם, כמובן, אנשי הסדיר הגיעו... ראשונים וכבר מכל מקום מקצוות הארץ התייצבו ולאן שאמרו להם. בסדר, גם הורים שהביאו את הילדים שלהם כי הבינו את גודל השעה ואת המשימה, ואבא מהצפון שהביא את הבן שלו ממש עד פתחת המחסומים שם שקימו בדרום כדי שהוא יוכל לחבור למפקד או לצוות. ואני יכולה לשתף אותך במשהו, כלומר, את אומרת אפילו לא לוחם, משען, כוח אדם, קצינת כוח אדם של פיקוד מרכז, שהייתה בדרום קוריאה, בחופשת שחרור. Okay. אחרי השחרור, זה היה הטיול שלה של אחרי צבא, והגיעה 48 שעות אחרי תחילת המלחמה, okay. ומבחינתה זה היה הרי אסון, כלומר, איך הגעתי רק אחרי 48?
באיחור.
היא עלתה על 3 טיסות קרגו. היא ישבה על, היא פשוט סיפרה לי אחר כך, איך היא ישבה על מטען, כי היה לה ממש חשוב, ותוך כדי היא הכירה את הבן של השגריר ביפן, משהו, סיפורים הזויים, כי היה לה חשוב להיות בארץ באותה עת, ואמרתי לה, את יודעת, הכל בסדר, כאילו, ברור מלחמה, אבל את לא צריכה לקחת נשק בלחם, אמרה לי, אין דבר כזה.
רגע, אבל איך נתנו לה לעלות על טיסה שהיא לא טיסה?
קודם כל, היא אדם מאוד משכנע. היא ג'ינג'ית כזאת ב-DNA, היא אדם מאוד משכנע, אבל איך נתנו לה? אני חושבת שגם, בכלל, כל השלוחות של המדינה בעולם, כלומר, כל טיסה ישראלית שהייתה, כל טייס ישראלי, כל שגריר, כל מי שהיה באותו שלב, לא משנה איפה בעולם, הבין שכולם צריכים להתכנס ולחזור, ובאמת נתנו להם, בתנאים לא תנאים, כי הבינו שהם רוצים להיות חלק. היא הייתה, והייתה היה מוצ'ילר, שרצה לחבור לצוות שלו, צוות לוחמים, והיה איתה, היו איתה אנשי...
אז היא אפילו לא הייתה לבד, זאת אומרת...
היא לא הייתה לבד, היא עשתה מסע מטורף מסוג שאחד, אבל היו איתה, בכל טיסה היא פגשה עוד ישראלים, שפשוט ישנו, ממש ישנו בשדה תעופה, עד שאמרו להם שיש להם טיסה לעלות, הם נטשו הכל והגיעו לשדה תעופה, ופשוט ישנו בשדה תעופה, עד שנתנו להם לעלות על טיסה לארץ, וזה לא משנה, בעמידה, בישיבה, במאוזן.
את אומרת, ככה חווית שם הרבה אנשים שיש להם סיפורים מדהימים. כשאת מסתכלת אחורה על ה... לא יודעת, זה 24 שעות הראשונות, משהו כזה, מה הדבר שאת אומרת, זה אני אזכור לכל החיים? איזה משהו שככה את אומרת, תמונה, רגע.
ברשותך שני דברים, שמבחינתי הם היו סממנים של המלחמה. אז אחד, בשעה 11 וחצי, יצאתי מערכת מצב שלישית כבר, אמרתי לך, זה היה בקבוע זמן מאוד מאוד קצרים, וכבר היו, הבסיס היה מפוצץ אנשי מילואים, ואת כבר היה אחרי שעשינו כמה ישיבות, לא ישיבות, זה ממש ב... כלומר, זה החלטות בזמן מהיר, ולהעביר פקודות כזה בוואטסאפים, בכינוסים ממש מזדמנים כאלה, ו... כבר היינו אחרי הנחיה איך מגייסים את אנשי המילואים, מה אנחנו צריכים לשים לב, מה רושמים, כל דבר. ואחד מהנדבכים הכי משמעותיים בלחימה של משאבי אנוש זה הרבנות. מעבר לעובדה שהם כמובן אנשי רוח, והם נוטעים שם הרבה מאוד משמעות בעשייה, הם גם אחראים על עולם הנפגעים. והם גם אנשי משן שלנו, כלומר הם אנשי כוח אדם שאומרים לנו בשטח, כי הם חלק מהכוחות הלוחמים, מי נמצא, מי לא נמצא, לאן הולכים, כדי לתת לנו ערך מושג נוסף. ואני מזכירה שזה היה יום שבת של שמחת תורה. ופתאום עובר מולי רב האוגדה, רב האוגדה של 98 הוא רב סרן במילואים.
אוקיי.
ואני רואה אותו על מדים. הרבה פעמים הוא היה מגיע לאוגדה לשירות מילואים על בגדי אזרח, כי הוא מילואים ניק. ואני רואה אותו על מדים.
אוקיי.
עם משקפי שבת. יש לו משקפי ראייה, ויש לו משקפים של יום חול, שאפשר, כלומר, כאילו לעשות איתם הרבה דברים של יום חול, ויש משקפיים של שבת.
אוקיי.
אז הוא מגיע עם מדים.
לא ידעתי שיש משקפי שבת.
לא, ספציפית. ככה ידענו מה עמוד. כאילו, אם זה יום חגיגי, אז הוא עם משקפי שבת, אם זה יום רגיל של עבודה, אז הוא עם המשקפי. וכשראיתי אותו על מדים, עם משקפי שבת, אז אמרתי לו, הרב, אם אתה כאן בשעה 11:30 בבוקר, בשמחת תורה, סימן שיש מלחמה. על מדים. אז זה מבחינתי בסרט תחילת המלחמה.
איזה...
זה היה רגע כזה, ועכשיו הוא עמד בצד השני של הכביש, אני עמדתי בצד אחד, וצעקתי לו את זה, והוא הסתכל עליי במבט של בעזרת השם יהיה טוב. והפעם לאחר מכן שראיתי אותו, הייתה אחרי 5 חודשים, 4 חודשים.
וואו.
כן, זה היה... זה גם סיפור זה, אבל זה לא נוגע, פחות רלוונטי. אז זה מבחינתי היה תחילת המלחמה, זו הייתה תחילת המלחמה, וסיפור אחר שכאילו אני, בשמיני לאוקטובר, בשעות מאוד מאוד מוקדמות, התברר לי ששני גיבורים נפלו, ושני הגיבורים האלה הכרתי את הנשים שלהן, שהן קצינות בצבא.
וואו.
אחת מהן זה גם היה יום הולדת שלה.
אוי.
שתיהן בהיריון.
וואו.
ואחת מהן...
צירוף מקרים נוראי.
ואחת מהן, יום לפני זה הייתי איתה, ואמרתי לה, מזל טוב, ואיפה בעלך? והיא אמרה לי, הוא הלך להילחם, גיבור. ואמרתי לה, טוב, בטוח, תראו, תתראו מחר.
לא חשבת.
הכל יהיה בסדר, והיא אמרה, ברור, הכל בסדר. הוא יגיע, ואנחנו נחגוג את היום הולדת. וגם זה היה לא הרבה זמן אחרי שגיליתי שהיא בהיריון, אז אמרתי לה, מה שלומך?
בכלל לשמח.
ולצערנו, היא קיבלה את הידיעה בבסיס. כשבאו להעיר אותה, בחמש שעות האלה, 4 שעות שהיא ישנה, אחרי שהיא עסקה בגיוס חטיבה שלמה, היא באמת, היא בן אדם יוצא מן הכלל, לצערנו גם את זה היו צריכים לעשות אנשי משאבי האנוש, ובאו והתקנו אותה, מה זה התקנו? בישרו לה שבעלה נפל בקרב, והידיעה הזאת שזה נוגע כל כך קרוב לכולם, וגם, ואין התחשבות באשתך בהיריון, לא בהיריון, אתה מילואים ניק, אתה לא מילואים ניק, אתה... שתיהן ביחד, קורא לן...
איך ממשיכים אחרי זה, כשזה ממש קרוב?
ניתוק.
כן, זאת, זה ה...
זה הפנמה, זה הבנה, והידיעה שאתה חייב להמשיך לתפקד. אני כל הזמן שאלתי את זה, את הקמשחיות שלנו, את הקצינות משן חטיבה.
אוקיי.
שבסוף זה הדרג שהכי קרוב הדרג הלוחם, כלומר, היא מכירה את המפקדים. והידיעה שהן ידעו שמפקדים שלהן נפלו, והן היו צריכות מצד אחד להמשיך ולעשות את התפקיד שלהן, שזה לדעת איפה כל אחד נמצא, ובמקביל לוודא שיש הלוויה. ומצד אחר גם שנייה להכיל את הכאב הזה.
אז זהו, מתי מגיעים, את אומרת ניתוק, מתי מגיעים לשלב שאת אומרת, אוקיי, עכשיו נתעסק בזה, או שעוד לא הגענו לזה?
אני לא בטוחה שהגענו לזה. לא כולנו. אני לא יודעת אם אני הגעתי לזה, יכול להיות שהגעתי ואני לא מודעת. אני בטוחה שהן לא כי הן עדיין בתפקיד, והן לוויות, אני כל הזמן אומרת לוויות, כי אני חושבת שלהתמודד עם כל המעמסה הזאת, גם של אותו יום, גם עם האחריות, גם עם האובדן, אתה חייב להיות עם כוחות בלתי רגילים, וראינו את זה גם בגזרות שהן פחות לצורך הנפיצות מהשביעי לאוקטובר. אני רואה את זה עד היום בפיקוד מרכז, אובדן כל הזמן, ואתה תוך כדי זה מתקיים שגרה, ומביא, מכניס אנשים חדשים ללחימה, ואתה כל הזמן חי את המתח הזה, והזמן להתפרק, או הזמן שנייה להבין מה עובר עליך. זה זמן שלך עם עצמך, והשאלה אם בכלל יש זמן עכשיו עם עצמנו, כדי להתעסק בזה כשאנחנו עדיין בלחימה, בכל הגזרות.
נעשה הפסקה מוזיקלית, נעשה...
צריך קצת עכשיו אחרי כל ה...
נשמע את אליעד. להיות כאן ילד.
או.
כן, בדיוק.
זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, לשמוע חדשות בכל חצי שעה, לדעת שכאן שהוא עוד אמא מתפללת, דוק שעון עולם דימה ועוד אימה. זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, ללמוד בבית הספר על המלחמות. זה לא כל כך פשוט, אבל מול שמי התחלת, אני יודע רק שכאן אני רוצה לחיות. תחלת שמיים סגול של שקיעות, סירות על המים, פרחים ודמעות, בתים לבנים, גשמים של ברכה, אנחנו שלנו כאב ושמחה, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, לשמוע חדשות בכל חצי שעה. זה לא כל כך פשוט, אבל מושמע התחלת, אני יודע רק שכאן אני רוצה לחיות. תחלת שמיים סגול של שקיעות, סירות על המים, פרחים לבנים, שמים של ברכה, אנחנו שלנו כאב ושמחה, ושמחה. וכאן אפשר ביחד וגם מותר לחוד, וכאן אני בטוח שלא הכל עבוד, וכאן אני יכול למרות הכל, גם לחייך, גם לחלום וגם לגדול. חלת שמיים סגול של שקיעות, סירות על המים, פרחים ודמעות, בתים לבנים, שמים של ברכה, אנחנו שלנו כאב. זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד.
כן, זה לא פשוט להיות כאן ילד. נראה לי שזה גם לא פשוט להיות כאן מבוגר, בטח אחרי השיחות והסיפורים שסיפרת לנו. דניאל, אני רוצה קצת לשאול אותך, דיברנו על עשרות ומאות ואלפי המתגייסים ועל העומס הגדול בשעות הראשונות, ואז כמה זמן בעצם לוקח עד שאת אומרת לעצמך, אוקיי, השתלטתי, אני יודעת מי נמצא איפה, אני יודעת מי חתום על מה, אני הזנתי את הכל למחשבים, אני מיושרת.
תמונת, נגיד, ביום הראשון, בשביל לאוקטובר, בשעות הערב המאוחרות מאוד, כבר פחות או יותר ידענו על 80%. בסדר? ידענו בערך 80%. היה לחץ גדול מאוד מצד הפיקוד, צריך לומר ביושר, להבין מה קורה. מפקד הפיקוד והאנשים שלו רצו להבין מה תמונת המצב, כי גם אם הם לא נמצאים תחתנו במרחב, כלומר בגזרת פיקוד המרכז, רצינו לדעת את מי אנחנו משלחים החוצה, והוא רצה לדעת כמה אנשים יש, כמה אנשים שם וכמה אנשים שם. וכמובן אנחנו כזרוע מבצעת. האישור המוחלט, גם אקה שבסוף שמו אגף כוח אדם, בסדר? המטה הכללי שבא ואמר, עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה, עכשיו. אני חושבת שלקח לנו בערך 72 שעות. אבל זה היה השאריות של השאריות. אחר כך היו עוד פעולות שהיינו צריכים לעשות, את מדברת פה על הזנות, זה כבר נושא שהוא טיפה יותר, את נקרא לזה טכני של מי
כתוב ואיפה. משקף.
אז שיקוף תמונת מצב, האישור ידענו להגיד אחרי 72 שעות על הקסקס, ואת ההזנות כבר ראינו 24 בערך שעות אחרי, עד 48 שעות אחרי, תלוי באיזה מערכת ועל מה דיברנו. אבל השליטה הייתה מלאה פחות או יותר כבר אחרי 36 שעות של האנשים בשטח. הם ידעו מי נמצא.
תגידי, כשאת מדברת, דיברת על המפקדים, כשאת פוגשת את המפקדים הבכירים בשעות האלה, מה הווייב? זאת אומרת, איזה רוח את מקבלת מהם?
חושבת שאם כשמישהו הגע את המושג רוח לחימה, אז הוא דמיין את המפקדים בצהל באותם ימים. רוח לחימה שלא ראיתי, אבל מלווה בחרדת קודש אמיתית לחיי אדם, למימוש המשימה. זה נשמע קצת, אני יודעת שיש הרבה ביקורת, וכמובן, ביקורת חלקה מוצדקת, אבל, סליחה, על התפקוד של צהל באותו יום, אבל בסוף כשאתה מחליט להישאר בצבא הקבע, אתה קושר את גורלך וגורל מדינת ישראל, ואתה אומר, אני מוכן לקחת על עצמי את האחריות לביטחון המדינה, ואני חושבת שכל מפקד, דרך אגב, מסגן, סגם, ועד רמטכ"ל, אני מניחה, לא דיברתי איתו באופן אישי, כשאתה מבין שאתה כשלת בזה, כישלון כזה נחרץ, אז יש חרדה וחרדת קודש לאיך אני עושה את זה הלאה, מאוד ממוקדים, מאוד משימתיים, ישר פעולות. אני היום מבינה הרבה מאוד החלטות שהתקבלו גם בדרג האגודה וגם בדרג הפיקוד, שבאותו זמן היו נראות לי עד כדי עזויות. איך
מה
עושים?
למשל?
כמו לשלוח סדה, לשלוח לוחמים, כאן ועכשיו לדרום. אני לא הצלחתי להבין איך אנחנו עושים את זה. היום אני מבינה שהם ראו תמונה מבצעית הרבה יותר רחבה ממה שאני מבינה, ממה שאני ראיתי או יכולתי להכיל יכולות באותם ימים, שהם פשוט רצו להחזיר כאן ועכשיו את השקט, וכל מי שקט זה מילה גדולה, אבל להחזיר את המצב, ולהגן על התושבים, וכל מי שיש לו נשק, לכו תגנו, לכו תנצחו, וזה עד היום. הניצחון הוא מה שמוביל את המפקדים, הניצחון ושלום האזרחים, וגם שלום החיילים.
ברור,
תוך זה.
תגידי, דניאל, 9 חודשים לתוך לחימה.
הזוי.
יש, כן, לגמרי. יש... מצליחים בצבא לייצר איזושהי שגרה, או שכל הזמן זה הדחוף והבהול והיותר דחוף והיותר לחוץ?
אז קודם כל יש דבר שנקרא שגרת לחימה. כלומר, אנחנו מנהלים לחימה שהיא כבר דרשה מאיתנו מנגנונים של שגרה כדי להצליח להתמודד עם המשימות ועדיין לקיים את הצבא לטווח רחוק. יש מי שחש בזה יותר. אני מניחה תראי, אני בניאון הפלורסנטים כקצינת משאבי אנוש בפיקוד, אז אני זוכה לאיזה שהן פריבילגיות בתקופה הזו, אבל יש את הלוחמים שנמצאים כבר 9 חודשים בשטח, יש את המפקדים שכבר 9 חודשים, אני חושבת שהם לא היו יותר מ-24 שעות בבית.
ואת לא שומעת מהם על איזושהי שחיקה? מדברים הרבה על שחיקת אנשי המילואים.
כן.
מטבע הדברים יש להם, את יודעת, יש עסק או יש מקום עבודה ויש בית וכו', אבל גם לאנשי הקבע יש בית ומשפחה.
אז אני ברשותך אשתייחס לשני דברים פה. גם לאנשי המילואים שנשחקים וגם לאנשי הקבע. מילה לגבי אנשי המילואים, אני חושבת שאנחנו מושכים אותם לקצה. אנחנו מבינים אבל שזה בלית ברירה, כי בסוף גורל המדינה פה מונח על הכף, והרוח הירתמות שהייתה בשביל לאוקטובר, שהם צבוע על השערים, אז גם עכשיו אנחנו רואים אותם, והם מבינים את המשימה, והם מגיעים, ואנחנו כצבא עושים את המקסימום, ואנחנו מאתגרים את עצמנו, ואנחנו באמת עם הראש הכי יצירתי, תחשבי שולחן, שיושבים אנשים ואומרים, בוא נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות לטובת אנשי המילואים. זה ממש השיח. ברור שלא הכל יוצא ב-100% כמו שהיינו רוצים, אבל עושים את המקסימום כדי לתת להם את המרווח נשימה ואת הכלים ואת המשאבים ואת היכולות כדי להתמודד עם הסיטואציה. עושים את המקסימום, ואני מזמינה כל איש מילואים שמרגיש שנעשה לו עוול גם לבוא ולפנות. יש את הגופים הרלוונטיים, גם קרן הסיוע, גם מוקד המילואים, לבוא ולהתגיר אותנו, ואנחנו כאן בשבילם, על אף הדרישה הגבוהה. ולגבי אנשי הקבע, תראי, גם הלוחמים וגם התומכים וכל מי שנמצא בשטח, לא יגיד בכל רם, אני שחוק. הם פשוט עושים את המוטל עליהם ועוד, והם אומרים, אני פה למען המדינה. אין מפקד שאני מדברת אותו ולא אומר מה שצריך למען המולדת, שזו מילה שאתה חושב שעכשיו שתשמע...
שחשבת שכבר לא תשמעי.
שלא תשמעי אחרי המלחמות שחווינו, אבל אנחנו כאן בשביל המולדת, ואת שומעת את זה גם ילד בן 18. אני חושבת שעמוק בפנים כנראה הם מרגישים כבר את המעמסה, ואם לא הם אז המשפחות שלהם בעורף. ואנחנו צריכים להגיד להם יום יום תודה. תודה שהם עדיין איתנו, תודה שהם עדיין עושים את זה למען המולדת, תודה שהם מגינים עלינו, גם עליי, שאני יושבת איפה שאני נמצאת, בכלל הגזרות, זה לא רק בדרום. גם בצפון, שחווים תקופה עכשיו שהיא באמת כן. משהו יוצא מן הכלל, לצערנו הרב, וגם מה שקורה בגזרת יהודה ושומרון. יהודה שומרון, וצריך לזכור גם הבקעה, שאנחנו רואים שם את הדברים הולכים ומתלקחים, והמתח מאוד מאוד גבוה, והם כל היום עם מתח על הכתפיים, ועושים את זה, מיישרים מבט למשימה, נושאים את הדגל, ממש נושאים את הדגל ועל הפיל, ועושים את מה שצריך למען ההגנה, וגם את זה אנחנו... כי משאבי אנוש לפחות בודקים או בוחנים איך אנחנו כל הזמן יכולים להקל ולתת.
דניאל, ממש לפני סיום, מה נאחל לך? מה נאחל לצהל?
אני חושבת שנאחל למדינה, הרבה יאללה. לפני שנאחל לי, שתדע ימים טובים מאלה.
הלוואי.
שתדע אחדות, שנבין, שנבין שאנחנו ביחד בזה, אנחנו פה אחד בשביל השני, ומאחר ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף, אז שנדע למשוך עוד ועוד, אבל נעשה את זה מתוך הבנה ואהבה גדולה גם לעשייה, אבל בעיקר למדינה שמשאירה אותנו כאן ביחד.
וואו, ועם אורך נשימה, כי נראה לי שאנחנו מתחילים
לנשום עמוק.
לנשום עמוק
ולהמשיך
הלאה. כן, אז אנחנו ממש מגיעות לדקות האחרונות של התוכנית, אז נסכם בלהגיד תודה לדניאל, שככה עזבה את שלל המשימות שלה והגיעה לספר לנו קצת על השביעי לאוקטובר מנקודת המבט שלה, מנקודת המבט של צהל. נראה לי שלמרות הסיפורים המרגשים, או אולי בזכות הסיפורים המרגשים, הצלחת קצת לטעת בנו תקווה, לאחדות, למשהו שיהיה טוב. וגם דיברת על זה שבצבא כן חושבים על השחיקה ונותנים עליה את הדעת, וזה לא עובר ככה סתם. אז אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי הבא, בין 12 ל-1, רדיו סול. אז אנחנו נסיים עם שיר יפה ורגוע ונחמד שאני מאוד אוהבת. שיר של ניר קנען, שיר לנטה. תהנו.
תודה לך.
תודה, ביי.
שנייה היא רואה ויודעת הכל מחייכת אליי משתדל לא ליפול היא בוכה שוב מצחוק ומעצב ומצחוק מרגישה לי קרובה גם כשכל כך רחוק מדברת שטויות זה עושה לי נעים חצוצרה וכינור בשלושה רבעים היא מוכה שוב דמעה שוב שלי שוב שלה מתאהב בה כל יום כמו בהתחלה לה 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 היא משאירה אותי בלי מילים משפטים שוב מתבלבלים והיא לא יודעת את מה שעובר לי בפנים שעובר לי בפנים כשאני מנסה לומר זה כואב ונשבר לי שוב פעם הלב מצליחה לפלס את דרכה מתחנן לחיבוק מקבל נשיקה יש עוד פלסטר נתלוש מסתובב לי הראש מתנהג סתם פתאום כמו תינוק בן שלוש זה מרגיש כמו אחד כשהיא כל כך קרובה לגלות ככה איך מרגישה אהבה כן אם לא אני מילי אבל אמן תעני לי זה מגיע אותי גם אם זה קצת דבילי לי 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 משאירה אותי בלי מילים משפטים שוב מתבלבלים והיא לא יודעת את מה שעובר לי בפנים שעובר לי בפנים ש...
נופלים איתך כל יום ובכל יום איתך קמים אז אל תפחד עכשיו ולך ישר לבד, עוד נחצה ימים ונהרות ונטפס להר, ואז כשלא יהיה לנו כמעט אוויר אז נתחבק הכי חזק, הכי חזק, הכי חזק.